بس قلت ان دي جابس الراس عرب اليوم في عادة كود ربانيم كودك على كدوس كود مشفحة راب ورسام ربانيت شاشة مشلح لها وفوها شلمة يحسكا بيامتا יצילה מכל צרה וצוקה, ואני לא בכדי אומר את הדברים האלה. בכל זאת, משמרת השלום שהייתה פרוסה על כל המשפחה, בזכות מורי, בכל זאת חסרה, והרבה אין הבישה, יש סביב המפעלים האדירים שלה, והשם כאמור, יחזקה ויאמצה ויצילה מכל צרה וצוקה. מוריי ורבותיי, באמת, הכנסים האלה שהם נושאים את השם מורשת של מורי מצדיקים את קיומם, כי כל הקהל הקדוש הזה שבא לכאן הוא לא בא רק לכבוד מורי האיש, אלא לכבוד מורי האישיות, לכבוד מורשתו, לכבוד תורתו שהיא קיימת עד עד, במיוחד שהיא המורשת המאירה את משנתו של רבנו, אשר אמרו עליו ממשה עד משה לא קם כמשה. לכן בחרתי לי לכנס הזה להתייחס לנושא שיטת הפסיקה של רבנו בזמן הזה, ומטבע הדברים על פי מורי, על פי מורי כיצד מורי מהיר לנו את דרכו. ובאמת שרבנו היה מאוד מאוד מסודר, לא רק מקיף אלא שיטתי מאוד, כל דבר מחושב. הוא כבר בהקדמתו למשנה תורה שטח לפנינו את הכללים של הוראת ההלכה בזמן הזה. הוא כתב את הדברים הבאים: נמצא רבינה ורב אשה וחבריהם סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה ושגזרו גזרות והתקינו תקנות והניגו מנהגות, ורבנו עד למשפט הזה סקר בחוכמה מרובה את שלשלת הדורות של בתי הדין ממשה רבינו עד רבינה ורב אשה ומרבינה ורב אשה עד משה רבינו, ללמדך שהכל בדוק ומדובר בשלשלת הדורות של מעתיקי השמועה. אבל כיוון שרבינו רוצה להוביל אותנו שיש לנו איזה מין ספר חוקה מחייב את כל בית ישראל, כפי שנראה עוד רגע קט התלמוד הבבלי, אז הוא כבר מכין לנו תשתית בכך שהוא אומר: נמצא רבינה ורב אשה וחבריהם סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה ושגזרו גזרות והתקינו תקנות והניגו מנהגות. אבל נשים לב, ופשטה גזרתם ותקנתם ומנהגותם בכל ישראל, בכל מקומות מושבותיהם. דהיינו, ההתפשטות, ההתנהגות על פי דבריהם, ההסכמה והמעשה על פי דבריהם, זה לא רק בגלל גדלותם, אלא בגלל שדבריהם נתקבלו והלכו לאורם הלכה למעשה, כך שיש משקל מחייב לדברים הללו. ואחר בדינו של רב אשי, שחיבר התלמוד בימי בנו וגמרו, נתפזרו ישראל בכל הארצות. וכאן אני מדלג, וכיוון שאנחנו בתקופה הבתר תלמודית כבר מדברים על פיזור פיזי של העם היהודי במרכזים שונים: בבל, צפון אפריקה, ספרד, איטליה, אשכנז, תימן, נפוצים בכל התבל, קהילות קהילות, מרכזים מרכזים. וכמובן בכל מרכז ומרכז לומדים תורה, מלמדים תורה, אבל מטבע הדברים כבר אין חיבור, כבר מתחיל לאט לאט, מתחילות להתבצר שיטות לימוד, פרשנויות, הבנות, מטבע הדברים גם כן, גזרות, תקנות, מקומיות, וכך מתחילים להיות הבדלים בין המרכזים השונים. ואז אומר הרמב״ם, בכל בית דין שעמד אחר התלמוד, בכל מדינה ומדינה, וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות, לא פשטו מעשיו בכל ישראל מפני רוחת מושכותיהם, כלומר בגלל הריחוק, חוסר הקשר. אזי הבית דין שגזר גזרות או תקנות או פירש פירושים היו דרך כלל מקומיים או אזוריים, אבל לא מעבר לזה, לא כמו שהיה בזמן ארץ ישראל, בבל, שבגלל עוצמתם ובגלל הקרבה, אז מה שיצא ממרכז אחד התפשט ברוב העם היהודי. עכשיו לא, יש כבר ממש מרכזים מרכזים, ואז גם משתנה התוקף החוקתי של כל בית דין ובית דין. אם עד בסוף חכמי התלמוד בית הדין היה לו מעמד של בית דין הגדול של כל ישראל, אף שלא היה לו את כל הסמכויות של סנהדרין, אבל בגלל שמבחינת לימוד התורה כולם שתו בצמא את דבריו, ראו בו סמכות, אז בית דין הגדול של כלל ישראל היה בית דין של כלל ישראל, פעל מכוח כלל ישראל ולמען כל כלל ישראל. ואילו בתי הדין של המרכזים השונים כבר פתאום יש להם בסיס צר יותר, בית דין של יחידים, של יחידים, לא של כלל ישראל. ואז הסמכות כמובן מצטמקת, היא שונה לגמרי. וזה שמה שרבינו אומר, והיות בית דין של אותה המדינה יחידים. לא שנחשוב שבאותם מקומות בקושי היה מניין, לא, יכולים להיות מאות אלפים, אבל זה לא כבר כלל ישראל, זה כבר קשור למרכזים, מה שאנחנו מאוחר יותר קוראים לזה עדות, אבל הבסיס זה בית דין של יחידים, לא של כלל ישראל. אולי מילה יחידים שהרמב"ם משתמש בה צורמת, צורמות מאוד אצלנו, נקרא לזה היום בית דין קהילתיים, אבל לא בית דין של כלל ישראל. על מנת לדעת ההבדל מבחינת הסמכויות בין זה ובין זה. ובית דין הגדול של 71 בטל מכמה שנים קודם חיבור התלמוד. לפיכך, אין כופין אנשי מדינה זו לנהוג כמנהג מדינה אחרת. כלומר, אי אפשר שחכמי אשכנז יאמרו ליהודי תימן, אסור לכם לאכול אורז בפסח, כי אנחנו הנהגנו מנהג איסור שלא לאכול אורז בפסח. יפה, אתם באשכנז הנהגתם שלא לאכול אורז כי על בסיס הראייה וההסתכלות והחקירה והבדיקה שלכם היה צורך במנהג כזה באזור שלכם, ולכן המנהג הזה מחייב את בני קהילותיכם, אבל אין המנהג הזה מחייב אותנו. ברוך השם, אנחנו מטיפים לחריצות של הנשים, של הגברים. אני עבדכם זוכר כתבי נטליה, כשעדיין הייתי ילד קטן, אז עזרתי בהכשרה לפסח, לא רק בניקיון הכלים, אלא גם אפילו בברירה של הקדמיות, ומי שהשם יאריך ימיה בטוב שנותיה בנעימים, אז אמי לימדה אותי איך לנקות וסח גרגר גרגר ולהוציא את כל אותם פיסולים, ממש אין הפקיחה על כל גרגר וגרגר. אז ככה ברוך השם אצלנו אין צורך במנהג הזה, והם יכולים לכפות עלינו את המנהג שלהם, לא חס וחלילה מתוך שאנחנו מזלזלים בהם, אלא אין לנו צורך בזה ולהם יש צורך בדבר הזה. ואין אומרים לבית דין זה לגזור גזרה שגזרה בדין אחר במדינתו. לכן באשכנז הייתה גזרה, חרם דרבנו גרשום, שלא נישא אישה נוספת על אשתו. בתימן לא היה צורך בגזרה הזו. מורי זכר צדיק לברכה אומר שבכל צנעה כולה נהגו לפי דין התלמוד, דהיינו מי שהיה צריך לשאת אישה שנייה לפי הצורך. אבל כל אחד מבין שאין צורך ברמה הכללית, רק ביוצא מן הכלל. ואז הוא אומר בכל צנעה כולה, בכל צנעה כולה. היו אולי רק 4 משפחות ידועות שהיה להם 2 נשים. אני עבדכם הקטן עוד הכרתי כאן בארץ משפחה שעלתה עם 2 נשים מצנעה. ואני רוצה לומר לכם, אני לא ראיתי שהן צרות זו לזו, למרות שברמה העקרונית הן נחשבות צרות, ברמה המעשית לא. למה? זה היו נישואים בגלל צורך של פריה ורביה, הייתה הבנה, תובנה בעניין, וכל העניין בא במקומו בשלום. אז כאמור, לא היינו צריכים לחרם דרבנו גרשום, ואין אפשרות לגזור עלינו את הגזרה הזו. ואין אומרים בבית דין זה לגזור גזרה שגזרה בדין אחר במדינתו. וכך וכן, אם למד אחד מהגאונים שדרך המשפט כך, ונתבאר לבית דין אחר שעמד אחריו שאין זה דרך המשפט הכתוב בתלמוד, אין שומעים לראשון אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, בין ראשון בין אחרון. אומר רבנו, דע לך, עכשיו בתקופה התלמודית אין לנו בדין הגדול של כלל ישראל. שמעתם את הרב רבינוביץ' איך הוא באר יפה את רבנו כמי שמעוטט. רבותיי, בואו נתאחד, בואו נתלכד, בואו נבחר לנו סנהדרין שידונו, שיכריעו. אני רוצה, אני מדבר על זה כל הזמן, אבל כל כך כואב לי לדעת שהמרחק עצום, עצום. ומורי, שידע שיש לי פעילות ענפה ומקיפה למען משפט התורה, עודד אותי בכתובים. מעולם הוא לא בא לכנסים לכנסי דין אמונות. לא כי הוא זלזל בהם, הוא עודד אותי. אבל הוא, מבחינת הערכה שלו, הוא לא העריך שזה יהיה מהר, שאכן באמת אפשר יהיה לדבר על משפט התורה ולאט לאט לגלגל את ההתלכדות מסביב למשפט התורה. הוא היה ריאלי בצורה בלתי רגילה, גדול בתורה אבל ריאלי מאוד מאוד. אז הוא ידע שמתוך הכרת המערכת פנימה שזה ייקח זמן רב מאוד מאוד. אז הוא אומר, יפה עשית, יפה אתה עושה, אבל אתה בשלך תרביץ תורה ברבים בדיני אמונות, ואני בשלי, אבל חבל שאני אבזבז את הזמן שאני אבוא לכנסים בדיני אמונות, כשאני יכול באותם זמנים לעשות ולתרום תרומות חשובות לכלל ישראל. ואני הבנתי את מורי, הבנתי אותו מאוד מאוד, ולכן הוא עודד אותי, אבל מצד שני הוא היה מפוקח, מפוקח. אז באמת אנחנו עדיין מערכים, עדיין מאמינים, ונדחף לכיוונים האלה. אבל בתקופה הזו, כל עוד אין סנהדרין, מה שקובע לא ראשון לא אחרון, אלא האמת תורה דרכה. מי שההוראה שלו נראית כאמיתית מתוך המקורות התלמודיים. זה עוד חינה. לא ראשון, לא אחרון. פעל העניין הזה עוד נתעכב בהמשך. ודברים הללו, אומר רבן, בדינים וגזרות ותקנות ומנהגות שמתחדשו אחר התלמוד, אבל כל הדברים שבתלמוד הבבלי חייבים כל בית ישראל ללכת בהם, וחופרים כל עיר ועיר ומדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמים שבתלמוד ולגזור גזרותם וללכת בתקנותם. יוצא איפה? מדברי רבים אנו למדים כמה כללי הוראת הלכה לזמן הזה. על התלמוד הבבלי, על גזרותיו, על תקנותיו, על מנהגיו, על ההלכות שבו, מחייב את כל בית ישראל. זה כלל אחד. כלל שני, שכעת אחרי התלמוד אין בית דין אחד יכול לחייב את זולתו, כי הם בתי דין יחידים. לא במנהגות, לא בגזרות ולא בתקנות. כל אלה יש להם תוקף קהילתי מרחבי בלבד, לא על כלל ישראל. ודבר שלישי, הוראת ההלכה בפרשנות, בפסיקת ההלכה, הכל נבחן לפי האמת. עיון במקורות התלמוד, ועל בסיס זה להורות ההלכה. אלה הם שלושה כללים שרבנו קבע. לאור הדברים האלה, נוכל עכשיו לצאת לדרך ולבחון כמה דברים שהם חשובים לנו מאוד. הנה למשל, כבר מורי מציין כאן, מאחר רבנו אמר שבזמן הזה לא שומעים לא לראשון ולא לאחרון, אלא למי שהדעת נוטה לדבריו, אז מורי מעיר, מה שדנו האחרונים, אם במחלוקת הפוסקים שייך הכלל הלכתה כבתראה, הרי דברי רבינו ברורים, כי כוחו של אותו כלל אינו אלא במחלוקת אמוראים. אבל מאחרי התלמוד אין הכלל הזה, אלא לעולם כל מורה הוראה הראוי להוראה רשאי לפסוק כפי שיראה לו וכמו שהדעת נוטה לדבריו. כמובן שדברי מורי כדרכו בקודש תמציתיים, והרקע שלהם הוא לימוד הרבה. מי שמכיר את הספרות התורנית שדנה בדברים האלה יכול לפצח את דבריו המתומצתים של מורי. באמת הרבה מאוד מאוד משתמשים האחרונים בכלל פסיקה שקוראים לו הלכתא כבתראה. הלכתא כבתראה יסודו בתקופה מסוימת של תקופת האמוראים, שחכמי התלמוד באותה תקופה נתנו משקל לאחרונים, וההלכה היא כמו אחרונים בתקופה מסוימת בתקופת האמוראים. אבל אחרי התלמוד באו פוסקים מסוימים והשתמשו במילה הלכתא כבתראה, כשעדיין הכלל הוא פשוט. מה פירוש הלכתא כבתראה? אין לך אלא הדיין שבזמנך, יפתח בדורו כשמואל בדורו. אתה פונה למורה ההוראה שבימיך, הוא האחרון, הוא הכתובת שאליו אתה פונה, הוא יכריע לך את ההלכה. אז זה הלכתא כבתראה במובן מאוד פשוט, שאין לך אלא את מורה ההוראה שלך בימיך שלך. אבל חכמי אשכנז נתנו משמעות שונה לכלל הזה, והפוסק שאליו אני פונה, שהוא פוסק בימיי, אומר מי אני ומה אני, אני לא בר פחד כדי לפסוק, אלא אני פוסק כמו קודמי האחרונים. הילתק בתראה באחרונים שקדמוני. לא אני מורה ההוראה בזמן הזה, אלא האחרונים שקדמוני. ולמה כמו האחרונים שקדמו לך ולא כמו הראשונים שקדמו לך? אז הם אומרים כך, נכון, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבשר ודם. אבל מה? למרות שאנחנו כבשר ודם, אנחנו דומים כאותו משל חזלי, שפעם אחת בעל כרם נתן לשניים לשמור את הכרם שלו. האחד הוא פיסח, אין לו רגליים, אבל רואה במאור עיניו, והאחד יש לו רגליים, הוא בעל כושר תנועה, אבל עיוור. ואז הניחו את הפיסח על כתפיו של העיוור, העיוור הולך ומסובב לפי הכוונה של זה שרואה, של הפיסח, וככה הם שומרים על הכרם. ואז אומר העיוור, בזכותי שאתה נמצא מחלל, אתה רואה לי יותר רחוק, כי היכולת לראות היא הרבה יותר רחוקה. כך אנחנו טוענים שהאחרונים הם כמו כאילו מעל הראשונים בבחינת היכולת לראות את מה שכבר ראו קודמיהם והם עצמם, ולכן יש משקל לאחרונים לפסוק מותם. זה לפתק בתראה. כל הדברים האלה לא נעלמו מורי, ומורי לא טורח להסביר לנו מה דיברו בפתק בתראה, מה הוא מתכוון. הוא רק אומר, דע לך, כל מה שאחרונים דיברו בנושא של פתק בתראה, רבנו באחת דעה אותם ואמר, אין שומעים לא לראשון, לא לאחרון, אלא למי שהדעת נוטה על פי הראיות התלמודיות. זה בקפסולה מה שעשה מורי כאן. יפה. אז הנה כבר מורי נתן לנו כיוון בשיטת ההוראה של רבנו. אלא שכאן אנחנו באים לבעיה לא קלה. רבנו אמר שהתלמוד הבבלי מחייב את כל בית ישראל. מה עם התלמוד הירושלמי? באמת, הריף כתב שהתלמוד הבבלי פוסקים כמותו, הואיל והוא בתראה, הלכתק בתראה, הוא מוחר אחרי התלמוד הירושלמי, כיוון שהתלמוד הירושלמי מסתיימה עריכתו מוקדם יותר, ואילו התלמוד הבבלי נערך כמה מאות שנים לאחר מכן. הואיל וכן, אומר הריף, התלמוד הבבלי נחשב בתראה, בהלכה כמותו. יוצא אפוא שעוד יש לנו כאילו לחיטה כבטראה, לפחות בעדפה של הבבלי על הירושלמי. ובאמת, מורי מביא את הירושלמי הזה, שוב, בצורה מאוד מאוד מתומצתת. בשעה שרבנו כתב, והכל חובר קודם התלמוד הבבלי, בעוד צדי, אז אומר מורי, בקצרה, בקצרה, ביחס לירושלמי שקדם לבבלי, ראה ריף בסוף עירובין. הוא מתכוון לריף בסוף עירובין שאמר שיש להעדיף את הבבלי על הירושלמי בגלל שהוא כבתראה. עכשיו, יוצא איפה שהרמב״ם העדיף את הבבלי לכאורה בגלל שהוא כבתראה. והרי אותה טיב רמזתי שיש טוענים שהכלל הזה הלכתה כבתראה בזמן התלמוד, הוא לא היה על כל תקופת התלמוד. אנחנו מורי מקום אחר מרמס את הדבר הזה. הוא לא היה על כל תקופת התלמוד. וכאן אנחנו כבר מותחים את זה, וגם אפילו מורי מותח את זה על כל התלמוד, רק לא בתקופה הבתר תלמודית. והדברים אומרים דרשי, ואנחנו צריכים להבין את הדברים. באמת רבותיי, רבנו גם כן ככה ניסה לרמוז לנו שגם כן שהעדפה של הבבלי על ירושלמי בגלל שרבינה ורב אשר וחבריהם סוף גדולי ישראל וחכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה סוף, כלומר מדבר על המאוחר, אז אחורה גם הרמב״ם נותן משקל לבטראי. כלום באמת רבנו יאמר הלכתה כבטראי בכל התלמוד כולו, אנחנו לא רואים את זה בהלכותיו ככה. והתשובה מוראים רבותיי, לא באמת רק לעניין זה יש להפריע כמו הבבלי המאוחר יותר. למה? בגלל שהם סוף גדולי חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה, כלומר עדיין השתלשלה התורה שבעל פה עד רבינה ורב אשר. בגלל היתרון הזה יש עד לפסוק כמותם, הם אחרונים, אבל לא בגלל הפרשנות של הלכתה כבתראי שהייתה בזמן התלמוד, לא, אלא בגלל היתרון הזה, וגם פשטו דבריהם והסכימו לנהוג כמותם. ולכן מורי כשהוא בא ואומר רבנו לא מסכים עם הכלל הלכתה כבתראי בתקופה הבתר תלמודית אלא רק בתקופה התלמודית, ואנחנו רגע קט נשאל את מורי בכל התקופה התלמודית, אז אילום רבנו למורי היה פנינו ואומר לו רק בתקופה מסיימת, אז למה, מה התכוונת כאן כשדיברת בצורה מאוד מאוד כללית לאפוקה רק מן העניין הזה? דהיינו שכל מה שעשה רבנו בסקירת של שלשלת הדורות הוא בגלל העתקת השמועות תורה שבעל פה, וזה נותן משקל גדול לכל התלמוד הבבלי להיות כבית דין של כלל ישראל, בגלל שבמרכז עומדת התורה שבעל פה. בגלל זה נותן להם את התוקף של להיות כמו בית דין של כלל ישראל. נמצאנו למדים שבאמת התלמוד הבבלי עדיף על התלמוד הירושלמי בהכרעותיו, אלא שהלוואי יכול לו לסיים כאן ולומר רבותיי לך אכול בשמחה לחמך כי כבר רצה אלוהים את מעשיך, כבר גם המסקנה שהבבלי מחייב על התלמוד הירושלמי. מה נעשה? ואנחנו מוצאים בכל זאת שיש פעמים שרבנו פסק כמו ירושלמי ולא כמו הבבלי, ואז צעירי התלמידים שואלים ובצדק מה הסבר לכך. בואו ננסה לראות את הדברים האלה, והנה רבותיי אנחנו מוצאים שדוגמה מאוד מאוד מאלפת לכך שרבנו חיבר ספר שנקרא ספר הלכות על הירושלמי. רש ליברמן פרסם את מה ששרד וכתב על כך, כלומר שרבנו בצעירותו ראה את הריב במפעלו שחיבר ספר הלכות על הבבלי. מה עשה רבנו? התחיל לחבר ספר הלכות על הירושלמי. תראו את הראייה, את הראייה. זאת אומרת שהרמב״ם ראה בירושלמי ציר מרכזי, ואנחנו מגלים כאמור כמה הלכות של רבנו פסק כמו ירושלמי. ולכן לא פשוט, לא פשוט לבוא ולומר שהבבלי מחייב וזהו. ובאמת רבותיי, לדעת רש ליברמן ספר הלכות על ירושלמי הוא בין מהדורה כמה של פירוש המשנה לבין מהדורה בתרה של פירוש המשנה. הרי מורי במפעלו הכביר של תרגום פירוש המשנה הוא הראה שרבנו חזר בו מכמה וכמה פירושים שהוא פירש פירוש המשנה, וכך הוא קבע שיש מהדורה כמה ויש מהדורה בתרה. יש פעמים שהיו שלוש מהדורות, היו מקרים מגירים שיש ארבע מהדורות. ואם כן, אומר רש ליברמן שספר הלכות על הירושלמי ורבנו הוא אחרי מהדורה קמה לפני מהדורה בתרה. מורי בסתכלותו החדה בהסתכלותו החדה, ציין בפירוש המשנה למסכת תמיד, פרק ה' משנה א', שם רבנו מדבר על אמירת עשר הדברות בית המקדש, בפירוש המשנה הוא אומר, ביטלו מפני תרעומת המינים. והוא אומר שבירושלמי הסבירו מהי תרעומת המינים, שלא יאמרו שרק אלה ניתנו בסיני ולא כל התורה ניתנה בסיני. וזה נמצא בספר ההלכות על ירושלמי שלו, מסכת ברכות. אומר מורי, והרי אותה משנה היא לא היה במהדורה בתרא, היא עדיין שייכת לכתב הראשון, מהדורה קמא. כלומר מורי מוטט שספר ההלכות כבר רבנו התחיל לחבר אותו אפילו בצעירותו, בצעירותו. אבל זה ויכוח מעניין מאוד באמת, מתי התחיל לחבר את ספר ההלכות של הירושלמי. אבל בין כך ובין כך, מה שחשוב שאנחנו כאמור מוצאים שרבנו פעם הירושלמי פסק כמו ירושלמי. אחד, בואו נעשה תרגיל קטן. במשנה מסכת מגילה נאמר שחירש שוטה וקטן אין מוציאים את החירים מדי חובה בקריאת המגילה. שואלים בגמרא בבבלי, חירש איך יוציא את החירים מדי חובה? והרי כל חירש שמדובר במשנה הוא חירש לא שומע ולא מדבר. בשביל להוציא חירים מדי חובה צריך לדבר, ולכן איך בכלל מדברים על חירש לא מוציא את החירים מדי חובה? אומר הבבלי, נכון, בכל התורה כולה מדובר בחירש שלא שומע ולא מדבר, אבל במקרה הזה מדובר בחירש שהוא לא שומע אבל מדבר. ובא תנא לומר לנו, למרות שהוא מדבר ויודע לקרוא את המגילה מצוין, אבל מה לעשות, הוא מתחרש, הוא נהיה חירש, אז אין מוציא את החירים מדי חובה. ככה בבלי אומר. והנה רבותיי, במשנה לפי נוסח יד הרמב״ם, כתב יד של הרמב״ם, יש את גרסה חירש במשנה. במשנה תורה הרמב״ם העלים, שמי את המילה חירש, לא הזכיר אותה. הביא את האחרים שלא מוציאים מדי חובה ולא הזכיר את החירש. ומורי כדרכו בקודש הביא כל כך מפרשים רבים שדנו בעניין הזה, אם מוציא את החירים מדי חובה חירש המדבר או לא. ובסוף, אחרי עריכות רבה רבה, הוא מכריע כאותם אלה שאומרים שחירש שמדבר מוציא את האחרים מדי חובה. למה? כי בירושלמי רבותיי שאלו, איך כתוב כאן חירש במשנה? הרי חירש הוא לא שומע ולא מדבר. השימו בירושלמי שלא כמו בבבלי, השימו בירושלמי באמרו אס ג'רוף לשונו לשם, כלומר שגרת לשון, לא שמתכוונים באמת לחירש שלא שומע ולא מדבר. איך יוצא את החירים דחווה? זה רק מתוך שגרת לשון, חירש עוד 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 עוד, חירש עוד 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 עוד, כמה פעמים במשנה כל כך הרבה אס ג'רוף לשונו. אבל באמת חירש שמדבר מוציא את החירים דחווה. ולכן מוריש מכריע בשיטת רבנו שחירש המדבר מוציא את החירים ידי חובה, יוצא איפה רבותיי שהוא פסק כמו ירושלמי נגד הבבלי. עכשיו אנחנו נמצאים בבעיה, כי רבנו אמר שפוסקים כמו הבבלי ולא כמו הירושלמי, והנה ככה מוצאים שהוא פוסק כמו ירושלמי. יתרה מזו רבותיי, מורי במאמר מאלף בספר הזיכרון לרב יוסף סולובייצ'יק זכר צדיק לברכה, כולם מוחם עדן מורי והוא שהיו גאוני עולם, אז מאמר מאלף בספר הזיכרון כשהוא כתב על קריאת שמע והנחת תפילין במקומות טומאה בבתי קברות, אז מורי אמר דבר מעניין מאוד, שאין לפי שיטת רבנו את הכלל הזה לועג לרש חרף עוזב. דהיינו, בבבלי נאמר שאסור להיכנס עם ציציות לבית הקברות משום לועג לרש חרף עוזב. ואילו בירושלמי לא אמרו דבר כזה, אלא אמרו בירושלמי, במחילה מכבודכם, אסור לעשות צרכים, אסור לעשות צרכים בבית הקברות, משום לועג לרש חלק עושהו, זה אסור. אבל להיכנס עם תלית, מורי אומר, מה עושים שבכל יום, היו נכנסים עם תלית לבית הקברות, הרי כל יהודי בתימן היה עם תלית על הכתפיים, והיו נכנסים לבית הקברות, אז מה, אז כלומר לא חששו לעניין הזה לועג לרש כפי שנאמר בבבלי, אלא כמו הירושלמי שאומר שלא מדין לועג לרש, אלא מדין שאסור לקרוא קריאת שמע במקום טומאה, משום שאסור להיכנס עם תפילין, להיכנס במקום טומאה. ולכן אומר מורי, מהרבה מקומות מוכיח שבזה רבנו פסק כמו הירושלמי, לא כמו הבבלי. אז יש לנו כבר שני מקומות שרבנו פוסק כמו הירושלמי ולא כמו הבבלי. יתרה מזאת, הנה משהו מעניין בתעמית בגלל בצורת. אילו זכינו אולי בהסתר פנים, היינו עושים בהכרזות רבנים תפילות, קיבוצי תפילה לרגל הבצורת, ואנחנו נמצאים במצוקה של מים בצורה בלתי רגילה. השם הצילנו, מים התחזיות, ולא עוררו אותנו להתפלל. כל מי שצריכים לעורר להתפלל בטענות, מסכת טעניות שלמה, איך בונים כל כך הרבה טעניות ודופקים שערי שמיים כשאין גשמים, וכשממש עדיין אין, אז רבותיי גם יוצאים לרחובה של עיר, שמים אפר מוקלה בראש המנהיגים הרוחניים בטבע, ולעוד אלא יוצאים גם כן לבית הקברות, לקברותיהם של צדיקים. שואלים בגמרא, למה עולים לקברותיהם של צדיקים או לבית הקברות? אז בבבלי נאמרו שני טעמים. טעם אחד לפי מאן דאמר אחד, כדי שנזכור את יום המוות, נזכור מי הוא האדם, מה סופו, נראה איך הצדיקים מצאו בעולמם את ההכנות לקראת חיי העולם הבא, ונחזור בתשובה, נכנע ונחזור בתשובה ונפוך שערי שמיים, ואז הקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו. רבי חנינא אמר, לא זו הסיבה, אלא הסיבה היא בגלל שהצדיקים התפללו עלינו. בירושלמי לא הזכירו את הטעם הזה, רק הטעם של ההכנעה. אנחנו מקבלים ברכה את כבוד מורנו רבן, אנא לעלות. לא, דביק, תעלה את כבוד הרב מעלה, לא חס שלום. אנחנו מקבלים את כבוד מורנו רבנו, הגאון הרב שלמה אליהו עמר, הרב הראשי ישראל, הראשון לציון. בגמרא שאלו לאחר בקשת הרשות מכבוד הראשון ציון, אמשיך עוד רק צפורות קצת ינוח כמעה. רבי אליהו, תמזוג לכבוד הרב כוס מים ושתייה ומיד אסיים, ואז נשמע את דבריו של מורים רבינו. רבותיי, אז כאמור בגמרא שאלו למה נפקא מינה בין שני הטעמים. אומרת הגמרא, הנפקא מינה אם אין קברות של יהודים באותה מקום, יש עוד קברות של גויים. אם אין, אז עולים לקברות של גויים כדי להשיג את ההכנעה. אם נאמר שכל המטרה שצדיקים יתפללו עלינו, לא ילכו לקברות של גויים, אבל אם המטרה היא הכנעה, אז עולים קברות של גויים. וכך הרמב״ם פסק, וכך מרן בשולחן ערוך פסק. אומר מורי, יפה, אם ככה יוצא שהטעם של הירושלמי חיזק את המאן דאמר בבבלי, שעיקר העיקרים הוא העניין של הכנעה, ורואים שרבנו התייחס לטעם של הירושלמי והכריע, כמו ההסבר הזה, ולא כמו רבי חנינה שנזכר אין טעם אחר בגמרא הבבלית. יוצא שלכאורה כבר שלושה מקורות שרבנו פסק כמו הירושלמי ולא כמו הבבלי, ויש עוד כמה מקומות. מה ההסבר לכך רבותיי? הרי דברי רבנו ברור מלבו שספר הבבלי מחייב את כל בית ישראל, אלא כלל גדול הוא בתורת הכללים, אין למדין הכללות, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, הכל שחתין חוץ מחוץ 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 מחוץ. איך? אין לדין הכללות. כך אותו דבר ברוב המכריע של המקרים התלמוד הבבלי מחייב את בית ישראל, אבל סוף סוף יש יוצא מן הכלל, ואז יש סיבה למה לפסוק דווקא כמו התלמוד הירושלמי. באמת ניתן למנות כמה וכמה סיבות מתי רבנו סוטה מן הבבלי ופוסק כמו הירושלמי, אבל לא כאן המקום. הואיל וברצוני לסיים, אז מנינו קודם כל את העניין הזה של הכללים של רבנו הרמב״ם של הוראת ההלכה בזמן הזה, ובין היתר דנו על העניין של ירושלמי ובבלי, ודנו ואמרנו שלפי רבנו אין הלכתה כבת ראה בזמן הזה, אין שומעים לראשון ולא לאחרון אלא למי שהדעת נוטה. אבל כאן המקום לציין שבאמת בצעירותו של רבנו היה מאוד מאוד אדוק על תורתם של קודמיו, בעיקר בעוני בבל. אבל אנחנו מוצאים בספר המצוות שהוא כותב בהקדמות שבעבר הוא הלך אחרי שיטות אלו ואלו שכמובן הוא מונע המצוות, והוא חזר בו כמובן אחרי העיון בחינת האמת תורה דרכה. וכאן במאמר מוסגר עלינו לדעת, רבים רבים שואלים למה הרמב״ם מנע את ההלכה את זו כמצווה ואת זו לא כמצווה. למשל רבים שואלים למה רבנו לא מנע את כיבוש הארץ כמצווה. דעו, רבנו כבר הקדים שלא מנע בספר המצוות אלא מצוות אשר מצא להם בדברי חז"ל שהם מצוות. אין, לא הניח אפילו מקום אחד, לא הניח אפילו מקום אחד שלא מצא לו את המקור החז"לי שהוא מצווה. כך זה עניין של קבלה ולא עניין של הכריע הדעת, ולזה יש נפקא מינה גדולה מאוד, אבל זה מאמר מוסגר. אז כאמור רבותיי, באמת אנחנו רואים את זה. למשל קטן קורא עולה ממניין הקרואים, ממניין הקוראים, אצלנו רבנו כותב הקוראים, לא ממניין הקרואים אלא ממניין הקוראים. קטן עולה, אומר רבנו פירוש המשנה, קטן עולה ממניין הקוראים משלושה, משלישי ואילך. אבל זה מהדורה כמה? במהדורה בתרא כותב רבנו שיש מן הגאונים שאומרים משלישי והלאה. אומר מורי, על דשא רבנו אמר, יש מן הגאונים, בכך הוא דחה אותו. ובאמת, במשנה תורה, רבנו לא חילק, אלא קטן עולה למניין הקוראים, אפילו בשלושה ראשונים, וכך הוא מנהגנו. הנה ככן, אנחנו רואים שהוא משתחרר אפילו מגאונים, וכך הוא כותב רבותיי בהלכות אישות. הוא אומר בהלכות אישות שיש מן הגאונים שאמרו שכל תנאי בתנאי, כדי שיהיה תנאי מבטל צריך להיות כפול. אבל הנמלא אומרים אותם קצת גאונים דווקא בגיטין וקידושין, אבל בדיני מונות אין צריך לכפול. והרמב״ם אומר לא, צריך לכפול את התנאי כדי שיהיה לו כוח מבטל גם בדיני מונות. וכך אומר הורו קדמוני הגאונים הראשונים, וכך ראוי לעשות. וכן אנחנו מוצאים בלכות מלווה ולווה והרבה מקומות שביטל דברי גאונים, אפילו יש בהתחלה, דרכם נראתה לו, אבל חזר בו בסופו של דבר אחרי העיון המעמיק והמדוקדק ופסק מותם. הנה ככן תראו איך הוא בכבודו ובעצמו קיים שאין שומעים לראשון, לא ראשון, לא לאחרון, אלא למי שהאמת והדעת נוטה על פי ראיות תלמידות, ומורי גילה וחשף את נימוקיו ומקורותיו. ואחרון אחרון, זה שרבנו אומר בתשובתו סימן רשלים ב', רבנו אומר, שאלו אותו, למה אתה כותב בפות חמץ ומצא שגזרו גזרה בין חמישית ושישית? הרי הרי"ף אומר, ובצדק, בין חמישית ושביעית, כי זה לא רק הרחקה של שעה אחת, אלא הרחקה של שעתיים. אומר רבנו דבר מעלב, שאני רציתי שהדינים במשנה תורה יהיו קרובים אל הדעת, קרובים אל המצוי, קרובים אל הרוב. באמת חכמי ישראל אמרו, וזה נכון, שזה שעתיים, וככה דין. אבל אני רציתי בכל מסוחיי, בכל דבריי, שהדברים יתקבלו בדרך אשר הם קרובים אל המציאות וקרובים אל הרוב. והוא כותב, רבותיי, במורה נבוכים, בכל מקום, שכל התורה כולה, כל תקנות חז"ל, הם כולם בנויים על הרוב, משום שאין אפשרות לכלול הכל מכל כל. ובאמת, הרבה מורי הראה כיצד דברי רבנו והכרעותיו מבוססות על העניין של רוב ומציאות. אבל נציין, ובזה אסיים, את העניין של לחמם ברזל כדי לצרפו, חייב משום מבעיר, כך כותב רבנו בהלכות שבת. והרי המבשל מתכת, המבעיר מתכת, זה רק מדרבנן. דרך זה שלבוא לומר שהמבעיר, המחמם, המבשל, ברזל לצרפו, חייב משום מבעיר. אז מורי אומר, תראו כמה רבנו מדוקדק, לא כתב מתכת, כתב ברזל. כוונת רבנו למתכת פלדה, הידועה. זהו, באמת הבישול שלה הוא הבערה, כי יש בה גדר של כיבוי, כי על דשא שמים בת המים, אז יש גדר של כיבוי ומגיע הצירוף והחיסון. בשאר המתכות לא. הוא אומר, אילו לא נעשיתי צורף רק כדי להבין את ההלכה הזו של רבנו, דיין. הנה ככן, והוא הקריב את כל עצמו, את כל ישותו, כדי להצדיק הלכה שרבים רבים שאלו על רבנו. אתה סותר את עצמך, אז אתה אומר שהמחמם את המתכות זה מדרבנן, והנה כאן אתה אומר שזה מדאורייתא. אבל כאמור, מורי הבחין את ההבחנה והראה שההלכה הזו יסודה במציאות. הוא אומר, קודם כל קובעים את המציאות ואחר כך קובעים את ההלכה. לסיכום, אכן הראינו כיצד מורי החרה אחרי רבנו ובאר את כלליו של רבנו על הוראת ההלכה בזמן הזה. שהשם מוריי ורבותיי יסייענו במעשה את רצונו, יאיר עינינו למאור תורתו, ובעיקר העיקרים יסלק שנאת חינם בתוכנו, יתאהבת חינם בתוכנו, יפרוס את משמרת השלום עלינו, ויציל את כל עמו בישראל מכל צרה וצוקה, ויציל את כל חכמי בית ישראל, וישלח להם כבר שלמה, בראשם מורנו הרב הגאון הרב מרדכי אליהו, שנהג להגיע לכנסים האלה בכל כנס וכנס, השם ישלח לו כבר שלמה ויצילהו ממוות לחיים טובים וארוכים. אמן.